חיים טובים, כל אחד, כן, כל אחד לפי עניינו, ב-25 בעזרת השם. מה? כן, ערב טוב, לילה טוב. יהיו דברינו בעזרת השם להצלחת החיילים וכל אנשי כוחות הביטחון, לרפואת כל החולים והפצועים, ובתוכם איתמר חיים בן ציפור, איתן אשר בן דבור, איתן אברהם בן אפרת, אברהם חיים בן מאיה, בניה בן שלומית, ניר רחל בן, ניר שאול בן רחל ברכה, וטל שאול בן יפה, וביתר בן קרן, ו... עמית שמחה בן... בן שרית חיה. ביתר מנחם חיים. בן זהבה. ליד בצרה. ולו נשמעת כל הנופים החללים. ולרפואת גד חזקיה. בן ורדה סילקה. ובעזרת השם להשבתם של כל החטופים. מוריי ורבותיי, בוקר טוב, אנחנו נמצאים, עושים שינוי גדול, ומפרשות שמדברות על הרבה הרבה דברים גדולים, ועל הרבה עקרונות, ועל הרבה ככה דבר שכל אל יודע, כן, יודע לעסוק בענייני יציאת מצרים, ועשרת המכות, וקריאת ים סוף, והירידה למצרים, ואבותינו הקדושים וכו' וכו'. אנחנו מתחילים היום פרשה, וזה הולך להימשך ככה כמעט, אפשר לומר, עד סוף החומש, בזהירות כמעט, אבל עד סוף החומש, שמלאה בפרטי פרטים. אני לא אעשה פה שאלה, לא צריך להרים את היד, אבל מי שעשה שניים מקרא ואחד תרגום, והגיע לחמישי, אני לא יודע אם הוא החזיק מעמד, כי זה מתחיל להיות קשה, כן? לקרוא את הרשי על הפרשה, שמסביר לך בדיוק איך כל דבר מפורט, אז אני לא רק אשאל את מי עשה את זה, אלא מי עשה ולא דילג על איזה מילה ברשי, או קרא אותה ככה כקריאה מהירה, והבין בדיוק את כל הפרוצדורה והארכיטקטורה והאדריכלות וכל העניינים הללו. זה הרבה פרטים. הדבר הזה, מוריי ורבותיי, מציב בפנינו שאלה גדולה הרבה יותר מהנושא של פרשיות המשכן עצמם. יש פה שאלה עקרונית, שאפשר ללמוד ממנה רבות, וכשאני זוכה להסתובב פה בעיר מעת לעת ולפגוש אנשים, אז יש מילה אחת שחוזרת על עצמה כמעט על ידי כל אחד, שהוא אומר איזה מילה אחת, מה מאוד חשוב, מה מאוד חשוב לכולנו, לב וכולי, אבל במה חשוב להתעסק? בנוער, נכון? נוער, זה הילדים של כולנו, אז זה דבר שהוא חשוב, הנוער, ההמשכיות, כן? והשאלה היא איך נוגעים בדבר הזה, ומה עושים עם זה, ואני חושב שפה וכולנו נערים, כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים, כבר אמרנו, אני חושב שבוע שעבר, שגיל זה שאלה הרבה פעמים בנפש, ולא מתי נולדת. וכולנו, יש לנו לפעמים שאלות שעולות, כמו לבני הנאורים, ואני רוצה לנסות לתת פה איזשהו פתרון, לך לגשת לדבר שהוא מאוד מאוד מציק, לנוער ובכלל, הרבה פרטים. מוריי ורבותיי, אנשים אוהבים דברים גדולים. אנשים אוהבים עקרונות. אנשים אוהבים,
שלום
עליכם, אנשים אוהבים הרבה ככה דברים גדולים, ולהבדיל אני אומר אלף אלפי הבדלות, אפילו הדתות האחרות, אם תיקחו לדוגמה את הנצרות להבדיל אלף אלפי הבדלות, היא מאוד אוהבת את הנביאים שלנו. למה היא אוהבת את הנביאים שלנו ולא את התורה? אפילו אני יכול להגיד להבדיל, עכשיו עוד להבדיל. אבל אני זוכר שאני שוכב באיזה מקום ככה עם חבר למילואים, במקום רחוק שנקרא הר ברך, מי שמכיר את זה, זה שם באזור גבול מצרים, והוא באמת ידע, ופתאום אני קולט שהוא יודע את הנביאים הרבה יותר טוב ממה שאני יודע אותם, קיבוצניק. ואז אני אומר לו, תגיד לי רגע, איך אתה בקיא בנביאים ובכתובים בנח כל כך, מה עם החלק שלפני כן עם התורה? אומר לי, התורה אני פחות מתחבר. אמרתי לו, לא הבנתי, מפה אחד הכל נאמר, מה ליחה, מה ליחה? הוא אמר לו, הנביאים זה עקרונות, זה מוסר, זה ערכים, זה תפיסת עולם, זה אג'נדות, זה דברים כאלה. התורה זה מלא פרטים, מלא ציוויים, תרי"ג מצוות, ובתוך התרי"ג מצוות מלא פרטים. תראו הלכות שבת, הררים התלויים בסערה, כאלה הרי הרים של זה. סיפרתי, אני לא יודע אם בעבר אמרתי, שמעת לד מגיע ככה, אנחנו בשכונה שלנו בגילור, אז יש שם הרבה חבר'ה שהם בהליך של גיור. ויום אחד מגיע אלינו בשבת אחת, מגיע בחור, ואתה יודע לזהות הרבה פעמים די מהר, האם הוא לגמרי, מה שנקרא, לשם שמיים, או עוד יותר לשם שמיים, בסדר, כל אחד עם המדרגה שלו, עד כדי כך שפעם אמרתי, דיברתי עם אחד אחר, אז אמרתי לו, תשמע, אני מבין, וזה, וקבלת מצוות, ודברים, אבל ברית מילה זה, זה מסדר את כל, כאילו, זה ברור שמי שעושה את זה, הוא, זה, הוא בטוח איתך. הוא אומר, תשמע, אתה מקבל שלושה חודשים גימלים. כן? אז לא, זה גם לא חייב להיות לשם. אבל אז ישב בחור בסעודת שבת, ואז הוא אומר לי, יש לי שאלה. אמרתי לו, תשאל, מה? איך עושים קידוש? איך זה? אומר, לא. אני שמעתי ממישהו שגוי ששמר שבת חייב מיטה. אז אמרתי לו, אז הוא אומר לי, רגע, אז אני חייב לחלל שבת? אמרתי לו, אל תדאג. אתה לא צריך לחלל שבת, אתה הוצאת את האפונה מהגזר, כן, את המג'דרה, וכבר עשית בורר בלי ששמת לב. רוצה לומר, יש כל כך הרבה פרטים, ואז זה דבר שאנשים קשה להם להתחבר אליו. כואבים ערכים, כמה אנשים עושים קידוש בליל שבת בעם ישראל? הרבה. כמה אנשים עושים ליל הסדר? כמה אנשים עושים סימנים של ראש השנה? עושים הדלקת נרות, כל כך הרבה. אבל כשאתה יורד לרזולוציה עם הכזיתות, כמה כזיתות, המשוגע הזה יושב כל הזמן ככה ואוכל את זה, נכון? וכשצריך את זה, כשזה יורד לפרטים, קשה. ויש לנו פה דוגמה של פרשה שמתחילה, אולי הפרשה או הפרשיות לפחות זה בטוח, עם הכי הרבה פרטים שיש. וחוץ מלהבין מה הם אומרים, צריך להבין איך אנחנו מסתכלים על הכל. אני רוצה לומר שבכל דבר צריך גם פרט וגם כלל. הדרך לענות על הדברים הללו זה להשתדל על כמה שניתן בסייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, לראות את הגודל ואת העוצמה שיש בכל פרט קטן. אתן לכם דוגמה לדבר הזה. הים אחת של אזור חברון שנפל בקרב בציר המתפללים לפני כבר, כן, דרור ויינברג, שמעתם, נכון, שמעתם עליו, מספר עליו, הרבה פעמים אני אספר עליו, יש פה גם משפחה שלו, אתם מכירים, כן, אז הוא, יום אחד הוא ניגש אליי, יש פה הורים של, של אשתו של אחיו, כן, של, כן, אז הוא אומר לי, מאיפה אתה מכיר את דרור? יש לך, אמרתי לו, תשמע, קודם כל קראתי עליו כמה ספרים. אחרי זה אמרתי לו, תשמע, גם יש לי בן שקוראים לו דרור, כן? והאחיינים, הנכדים שלך לומדים אצל אשתי בבית הספר, אז אנחנו מכירים, ועשו תקסים עליו וכו'. הוא היה איש מאוד מיוחד. וכשהיו מגיעים אליו פלוגה או גדוד של מילואימניקים, אז חוץ מזה שכל הזמן המחתים אומרים לכם כל הכבוד וישר כוח ועזבתם את הבית ואתם החלוצים וכל איזה דברים האלה, אז הוא אמר להם עוד משהו, אמר להם ככה, תראו, אתם רואים את העמדה הזאת שאתם עומדים פה שני חיילים? אז העמדה הזאת, בואו נחלק את מדינת ישראל. הוא היה מצייר את כל המפה של המדינה. הוא אומר, בואו נחלק את המדינה לפיקודים, בסדר? צפון, מרכז, דרום. אחרי זה הוא היה יורד לרזולוציות, ובסוף היה גורם לחייל הקטן להבין איך הוא חווית הנפץ של כל המזרח התיכון. כמו מגנומטר קטן ששמים שם בהר הבית, שכל זה, וזה נותן לך כחייל, כפרט, כאדם קטן, כשאתה מבין מה המשמעות של הגודל שאתה עושה, זה נותן לך את העצומות הנפש להתחבר גם כן, למרות שאתה כאילו עוסק פה עכשיו כמה שעות באיזה עמדה קטנה, להבין את הגודל של מה שאתה עושה, ולראות את הכוח של הפרט ושל הכלל, איך זה, הדברים האלה מתחברים ביחד. עכשיו, מי שמסתכל רק על הפרטים, זה בעיה. מי שאוהב רק דברים גדולים, זה בעיה. היה אחד, שהוא עשה עסוק, מה שנקרא לראות את התמונה, לא את התמונה השלמה, קראנו בפרשת יתרו, שיתרו ראה, כתוב שם, את כל, נכון? את כל. אז כולם מדברים, מה זה את כל? היה מספיק לומר, הוא ראה את אשר עשה. אין מילה מיותרת בתורה, מה זה את כל? יש סיפור נפלא בשם החפץ חיים, מביא איזה משל לדבר הזה. החפץ חיים אומר, אחד הגיע לבית כנסת, והוא נמצא שם, הוא מגיע, יושב, לא כל כך ידע לקרוא ולכתוב, אבל הוא שמע את מה שקורה בבית כנסת, הוא נכנס באשרי. פתאום הוא שמע פסוק, אוהב השם, שומר השם את כל העבר ואת כל הרשעים, ואז נרדם. לא, 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 למה אמרתם ישמין? נרדם. אז הוא בא לרב, אומר לו, הרב, למה שומר השם את כל העבר ואת כל הרשעים? למה ככה גם לא הרב? ואין הבדל בין הרב לרשעים? אמר לה הרב, טוב, צ'פו רגע, נשמע את השאלה. בא אחד אחר. עכשיו, הוא ברוך השם, הוא נשאר ער. אבל הוא תמיד מגיע מאוחר. כן? אז הוא לא נכנס בשומר השם את כל אוהבה. ואת שומר, השם הוא לא שמע. אבל הוא שמע, את כל אוהבה ואת כל הרשעים ישמיד. אז הוא אומר, למה גם את אוהביו וגם את הרשעים ישמיד? נכון? ככה זה לעבד. ואמרתי לכם כבר בעבר כל מיני דברים, איך אפשר לסלף עולמות. לסלף עולמות, מוריי ורבותיי. יודעים שיש מכינה, סיפור אמיתי, רב במכינה קדם צבאית במדינת ישראל. רב, תלמיד חכם, איש יקר ואהוב. ואגב, שדיברנו על זה, איך מדברים על בני הנוער, וחנוך על הנוער על פי דרכו. וכל אחד יש לו בדיוק את המפתח. אתה בא מול דלת עם מנעול כזה גדול. עכשיו יש לך צרור עם 100 מפתחות. ואתה מנסה ומנסה ו-90 ו-91 מפתחות ואתה לא מצליח, אתה בטוח שיש בעיה בדלת, אין בעיה בדלת. צריך פשוט המפתח המדויק על פי דרכו. אז הוא, איך הוא תפס את החבר'ה שלו? זה חבר'ה עם עוצמות ככה, אתם יודעים, רוצים לרוץ. וזה, אז הוא בא, והוא לא מתחיל להגיד להם, תראו, כתוב במשנה ככה וזה, כי פחות יסתדר. אז הוא עושה להם שם הצגה כאילו. כלומר הוא בא, אני רוצה עכשיו להציג לכם למשל את תפיסת העולם של מי שאומר שלא צריך להתגייס למשל. בסדר? או תפיסת העולם ש... כך הוא התחיל את השיעור. באו, לקחו מהתקשורת, סיפור אמיתי, גזרו את התחלת השיעור ואמרו, ככה מדבר רב במכינה קדם צבאית נגד גיוס. אבל מוריי ורבותיי, לא שמעת את שומר השם, אז אתה אומר את כל האהבה ואת כל הרשעים ישמיד? ככה זה עובד? צריך לראות את כל התמונה, ולכן וישמע יתרו, נכון, את כל אשר עשה, זה צד אחד. אבל גם להיזהר שלא להתעסק רק בכללים, אני אוהב קידוש, נכון, זה יפה, זה טוב, אבל בוא נראה איך מאירים את האור הקטן שמופיע בכל פרט ופרט. וההזדמנות זה הפרשה שלנו. אם אתה לא עושה את זה, אתה מתחיל את הפרשה עם כל הפרטים והקנים והגביעים ומשוקדים וכל המידות וכל החומרים. עזוב אותך. עכשיו בואו יותר מזה, מוריי ורבותיי, חוץ מזה שהתורה משקיעה בזה חצי חומש כמעט, האם אנחנו מצווים לבנות משכן? משכן, לא מקדש. משכן? לא. את כלי המשכן, את כלי המשכן יהיה לנו בעזרת השם, עובדים על זה בקרוב. אבל את כלי, את המשכן עצמו, את המבנה, את כל האורות והבריחים והיריות וכל הדברים האלה, לא, מה זה רלוונטי? נכון? זה לא רלוונטי כבר, כי זה לא יהיה, זה היה אוהל זמני שהיה במדבר. אלא שיש פה מעבר לציוויים הפרטיים של מה לעשות פיזית, יש עולמות שלמים שכל פרט מסמל משהו. עכשיו אני אמרתי, טוב, יש פה איזה רעיון. אמרתי, בוא נשב ונביא דוגמה. ורציתי להביא דוגמה מכל הכלים. איך הדבר הזה בכלי, החומר שהכלי הזה עשוי ממנו מסמל משהו שקשור. ואיך הצורה שהוא בנוי בה. ואיך המנורה, למה דווקא היא מקשה. ולמה לאלה יש בדים ולאלה אין בדים. וכל מיני דברים כאלה. ואני בא לשבת. אבל אני מתחיל עם הכלי הראשון שהכי ככה להתעסק בו, עם ארון הברית. ומרוב שאני מוצא דברים בארון הברית, אני ממלא את הדף, וכבר אין לי מקום. ובגלל שאני יודע שרבי חנניה מחכה לנו פה ב-12:24, ואני לא רוצה גם להביא לי יהודים, כן, למרות שיהודים, אבל להביא, אז אמרתי אני ממלא, ובסוף יצא לי, תראו את הפלא הזה, מספיק לדבר רק כדוגמה, על ארון הברית, כל מיני פרטי פרטים, החל מהחומרים והמידות שלו, המיקום שהוא נמצא, הבדים שלו, כל דבר ודבר כזה מלמד ומסמל תפיסות עולם שלמות בעבודת השם, בכלל ישראל, בכל הדברים הללו, וזה מה שאנחנו רוצים בעצם לראות היום, זה מה שאנחנו רוצים לעשות היום, ולקחת את הדוגמה הזאת, כן, כדי לפחות קודם כל להתמלא באמונה כלפי התורה. מה זה אומר? כשאתה יודע ומאמין במשהו, גם אם אתה לא רואה אותו כנגד עיניך, יש לך הרבה ביטחון. גם אם אתה לא מבין. הבאנו את הדוגמה הזאת בעבר, אדם שמקבל דוח חנייה בערב ראש השנה או בעשרת ימי תשובה, אומר כפרת עוונות. אתה יודע כפרת עוונות, אתה לא מבין בחשבונות של שמיה, אבל אתה מרגיש, זה ממלא אותך בביטחון, אתה קצת נרגע. כן? אז גם מתוך הדבר הזה אנחנו נתמלא בביטחון, איך גם פרטים רבים שאנחנו לא מצליחים, גם הם יש להם הסברים עמוקים לכל דבר, וגם זה אולי ייתן לנו פתח עכשיו איך לשבת בבית כנסת בשבת. וגם לפני כן, בשניים מקרא, כל אחד משנה, ולפתוח, ולא רק להגיד, היה לנו על יתרו, והיה לנו על יציאת מצרים, והמכות, והדם, והכינים, וכל הדברים האלה, אלא לבוא ולהסתכל על זה, ווואלה, לבחון, ולשאול את עצמנו, למה השולחן בנוי ככה? מה זה מסמל שלא יש זר זהב מסביב, וגם לא יש זר זהב מסביב, אולי זה מסמל זר, זה נראה כמו איזה כתר, אולי יש שלושה כתרים, יש כתר של כהונה, זה משהו אחד, יש כתר של תורה, זה אולי ארון הברית, וכן הלאה וכן הלאה, ללכת ולצעוד, וכל אחד יכול להמציא מעולמו שלמים בדברים הללו. אז זה מה שאנחנו רוצים לראות היום, ונתחיל מזה. אולי אני אסיים רק עם המדרש, כלומר, אני אסיים את ההקדמה, ואז נלמד כ-10 דקות, ואז נחזור, אבל אני אסיים עם המדרש שמופיע פה, בסוף, רק אני אומר, ניגע בפרשת שקלים, ובעדנים, לקחתי את ארון הברית, אבל אמרתי חייבים שקלים, כי אנחנו בסוף נכנסים לפרשת שקלים, נדבר גם קצת על הדבר הזה, ועל היסודות שעולה מהאדנים, למה דווקא האדנים נעשו מהשקלים, מה המשמעות של זה, מה זה מסמל, מה, איך זה קשור למבנה, כן? אבל לפני כן אולי, רק את המדרש, יש פה מדרש, מדרש, יודעים מה נעשה ככה, שני מדרשים, אחד שקשור למה שאמרנו, ואחד עם חצי בדיחותה. המדרש בפרשת בראשית על הפסוק, וזה מוריי ורבותיי כל מה שרצינו לומר, וזהב הארץ היי טוב, אומרת התורה. מה זה אומר וזהב הארץ היי טוב? אומר שם המדרש, אמר רבי אבאו, תראו איזה חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם העולם. עכשיו אתם תגידו, זה כבר מיושן, עכשיו יש ביטקוין, נכון? יש מטבעות דיגיטליים, אבל אתם יודעים מה זה היה זהב פעם? לא מבחינת הערך שלו. איזה חידוש הוא הביא לעולם? תראו לכם בן אדם שצריך עכשיו לעבור מוונציה לאמסטרדם. סתם כדוגמה, לא יודע, לא מסתדר לו, לא טוב לו. הרמחל, דיברנו עליו. הוא עכשיו מאיימים עליו, איימו עליו, הוא בורח לאמסטרדם עם משפחתו. עכשיו הוא צריך למכור את הבית. תנסו לדמיין אותו הולך עם כל הפרוטות, עם כל המטבעות. חוץ מזה שזה כבד, זה גם מסוכן. אתה יודע שאתה הולך עם כסף פה בכיס, כולם שומעים. בטח שאתה נוסע עם קרקרה. כן, זה הרבה, זה בלגן. מה הוא הולך? הוא הולך לשולחני, לצ'יינג. אומר לו, תשמע אדוני, יש לי פה 1,000 מטבעות. תביא לי, תפרוד לי אותם, מטיל זהב. לוקח, שם פה, עוטף אותו בטישו, אף אחד לא יודע, לא רואה. איזה פלא עשה הקדוש ברוך הוא. וזה וזהב הארץ היי טוב, אמר רבי אבאו, טובה הגדלה, זה במלבן שלפניכם, חלק הקדוש ברוך הוא לעולמו, אדם פורט זהוב אחד והוא מוציא ממנו כמה יציאות. זה לא סתם וורט על זהב ועל פרוטות. זה מה שאנחנו רוצים. בואו נסתכל על הפרטים, אבל לא נשאר עם הפרוטות, אלא נקבץ אותם למטיל של זהב. בואו נוציא את ההערה שיש בכל פרט בפרט, וזה, כפי שגם נראה, זה אחד הפתרונות למה שאנשים מחפשים היום. אנשים רוצים דברים גדולים, א', ב', אנשים רוצים רוחניות. תדעו לכם, אנשים, הרוב המוחלט, מצהירים את זה, ו-99% גם אם לא יצהירו, רוצים בכך. אבל רוצים את זה ככה באוויר, ובפרטים הם לא רואים, בסיזיפיות. אבל אם נצליח לאסוף את הפרוטות לזהב, אז נצליח לתת מזור לדבר הזה. אז בואו ניקח כ-10 דקות לעבור על הדברים. נמשיך את הדברים. אני אבל ראיתי שאני אמרתי שאני אתן איזה מדרש עם בדיחותה, ושכחתי, ואז אמרו לי בינתיים בדיחה אחרת, אז נזכרתי. יש מדרש פליאה על הפסוק ויקחו לי תרומה, כן, ויקחו לי תרומה. אז המדרש אומר, מדרש קצר, יש מדרשים נקראים מדרשי פליאה, כלומר שהם לא מובנים, מביאים איזה פסוק קצר. אחד המדרשים אומר, ויקחו לי תרומה, היי היי דלד, הדה הוא דכתיב, זה מה שכתוב, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ורבים מהפרשנים ניסו לבאר את פירוש הדברים, מה המשמעות בקשר בין שמע ישראל לבין ויקחו לי תרומה. ושמעתי פעם איזה דרשן לפני שנים רבות שאומר על דרך הבדיחות, או בעניין הזה אתם יודעים, בא אליך מישהו בתפילה ומבקש לך צדקה, אתה צריך לתת לו, תן לו פה, מה שיש, תיתן לו, שלא לקמוץ את היד. אבל יש עליו בתפילה שבו אתה לא יכול, אם מישהו בא אליך, אתה עכשיו בשמע ישראל, נכון? שמע ישראל, אין, לא שום דבר, לא זזים, לא אומרים, מתמקדים במה שיש. אז בא הקדוש ברוך הוא, אומר לנו, ויקחו לי תרומה. מה אנחנו אומרים לו? שמע ישראל, כן. אנחנו לא עכשיו, אנחנו עסוקים בשמע ישראל. כמובן שזה לא נכון, מכיוון שעם ישראל התנדב ורוחב לב ונתן מתרומתו את כל מה שהיה להם, נתנו אותו ביד רחבה. ואנחנו באמת רוצים להתחיל בדבר הזה, והיסוד שמונח לפנינו מבואר בכלי הקר ובעוד כמה מהפרשנים הגדולים, על כך שלא ייתכן שהתורה סתם מפרטת את פרטי הפרטים הללו מבלי שיש בכל פרט איזשהו עניין חשוב ללמד אותנו. משל למה הדבר דומה? כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות, מי שמכיר ספר חוקים שיש אותו, ספר חוקים של כל מדינה ומדינה, והספר בנוי ככה, ובכל שלב מתישהו פתאום מצאו איזשהו פרצה בחוק, אז עשו תיקון, נכון? יש איזה תיקון, תיקון 17 לזה וזה ותיקונים, ואתה לא מבין מה אתה, אתה יהודי פשוט, אתה לא עורך דין מומחה בחוק הזה והזה, אבל אתה רואה כזה חוק ארוך, ופתאום אתה רואה איזה תיקון ואיזה תיקון ואיזה פרט ועוד פרט, והוסיפו מילה ועוד מילה, ובהצעת החוק הורידו מילה, כל הדברים האלה. עכשיו אתה לא מבין מה המשמעות היא, אבל לא ייתכן שיש כל כך הרבה תיקונים וכל כך הרבה פרטים שישבו עליהם שעות ודקדקו בהם. ותדעו לכם, כשמחוקקים חוק מדקדקים בכל פרט ופרט, כי זה נפקמינה לכל מה שיהיה בהמשך. אז אתה יוצא מנקודת הנחה שאף על פי שאתה לא יודע, כמובן שיש הסבר וטעם מפורד לכל תיקון ותיקון, לכל פרט ופרט. ואם כך, בחוכמתם של בני האדם על אחת כמה וכמה הדברים נכונים כלפי שמיה, שאם הקדוש ברוך הוא יורד לרזולוציות כל כך קטנות ולפרטי פרטים, לא ייתכן שאין ערך במשמעות. ולכן עלינו לחקור, וכך אומר הכלי יקר במקור הראשון, במעשה המשכן וכל כלה ודיני עשייתם נמצאו פרטי דיניהם בתלמוד, אין להוסיף ולא לגרוע. לא ייתכן לומר שכל הפרטים האלו לא היו בכוונה, היו בלא כוונה. ועל דרך זה הרומרו מחברים לעשות בהם רמזים איש לפי שכלו, זה אומר בך וזה אומר בך בכו ובכו. אבל מכל מקום אנחנו רואים שבוודאי שצריך לבוא ולפרט את הדברים, זה קודם כל. ואני רוצה לומר מוריי ורבותיי שהדברים האלה הם ביתר שאת נכונים בדורנו, כפי שפתחתי ואמרתי. הדור הזה יש לו צמאון גדול לרוחניות, והוא רוצה רוחניות גדולה, וקשה לו מאוד עם הפרטי פרטים. תמיד שאני אומר, אנשים באים ואומרים לי, מה זה משנה, כזה קטנוני, כזה פרט בפרט. אז אני אומר לו, תאר לך שאתה צריך עכשיו לעשות העברה בנקאית, ואומרים לך איזה מספר כזה ארוך עם כמה ספרות, אחת אחרי השנייה, ואתה בטעות פספסת, אל תהיה כזה כבד, מה אתה כזה יורד לרזולוציות קטנות, פספסת רק סך הכל, מתוך 10 מספרים, מספר אחד, רבוי סי, זה לא כזה היה, דייקת, נכון? היה לנו מקרה כזה, היה לנו מקרה כזה, רצה לשלוח לי משהו, אני רשמתי, ופספסתי שם איזה שורות אחת, לא משנה, נכון? התפספס, הוא אומר לי, למה לא קיבלת? אני אומר לו, במחילה, אולי לא ראיתי, אולי לא פספסתי, אולי זה וזה. ואז חזרנו לאחור, ומכל האותיות שהיו נהדרות ונכונות, התפספס פרט אחד. אז אתה אומר לי, איי, 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 אז בוא נעשה ככה. אתה תגיד, איי, 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 על חשבון הבנק, אני אגיד, איי, 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 על פרטי המצוות, ואז אנחנו איקוול, אבל זה לא. אלא בוודאי שהעולם הזה, בדברים רבים, יורד לפרטי פרטים. מי שמבאר את זה בעריכות רבה הוא החבר, זה רב, הרי הוא רבי יהודה הלוי, לפני כ-1,000 שנה, בספרו החשוב והנהדר והיקר ספר הכוזרי, שכל יסודו לדבר על כך שהקדוש ברוך הוא רוצה את פרטי הפרטים כפי שהם, שהרי מלך כוזר הוא מלא בהשתדלות וברצון אמיתי וכנה לעבוד את הבורא, והוא מקריב שם קורבנות, אבל כל פעם הוא שומע על כך שכוונתו נהדרת ורצויה, אך מעשיו אינם רצויים. והוא בא ויורד איתו, ואז באיזשהו שלב, בסוף מאמר ראשון, בעצם מאמר ראשון, הוא מביא לו את המשל של השחל באוצר התרופות. אתם יודעים, אתם מגיעים לבית מרקחת, אולי יש פה רופאים, אולי יש פה רוקחים, אנשים שקשורים, תמיד אתה שואל את עצמך, זה כמו בנק. יש שם עמדות, נכון? אתה לא יכול להתקרב. אתה הולך למכולת, יש לך, אין לך שם עמדה, אתה צריך לקחת את הירקות, תיקח מה שאתה רוצה, נכון? פתאום בית מרקחת וזה, מה, יש פה כסף מאחור? לא, אבל מה? יש בדיוק מה מותר לקחת, מה אסור לקחת, בדיוק מינונים נכונים, אם מרשם רופא, אם זה, אם לקחת, אבל מה אתה כזה קטנוני, עוד כדור, פחות כדור, מרשם לשם, לא, זה קריטי. אם במקום 0.2 עשית 0.7, זה יכול לשנות את כל האיזונים בגוף. אז באמת בכל המערכות כולם הדיוק הוא דיוק גדול וחשוב. וכך גם במלאכת המשכן זה רצונו התברך, ועשה את זה בפרטי פרטי. הוא אומר הרב, הרב קוק, בכמה מקומות, שכדי שאני אתן מזור לציבור של, של דורנו, שמחפש לראות את הגודל, עלינו לנסות לבאר את העומק שמאחורי הפרטים, וכך הוא כותב בכמה מקומות, הבאתי פה במקומות שונים, אם במקור השני שמונה קבצים, כבר ביארנו והסברנו, שמורנו ורבנו הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הוא לא כתב ספרים, חוץ מספר אחד שהוא התחיל וקצת עניה, אבל הוא כתב פנקסים ומחברות, עד כדי כך שהוא היה כותב אותם באיזושהי מהירות של קולמוס שכותב, שלפעמים זה היה ממשיך אל הסטנדר, ותלמידיו ובנו הרב צבי יהודה קוק היו מגיעים לסטנדר להשלים למחברת את מה שהם לא היו מבינים, שפתאום נקטעה שורה. הוא היה הולך ברחוב ושרפי מחשבה היו עולים בו ורץ לכתוב, ולכן המחברות האלה הם אפילו המחברות הם לא לפי סדר. המחברות האלה קובצו, הנה למשל פה אתם רואים יש משהו שנקרא שמונה קבצים, זה בעצם קיבוץ של פנקסים שהוא כתב במהלך כל מיני תקופות שהוא חי בהם. ואתה קורא שם, וזה אחד הדברים, אני חושב בעניותי, היפים והנחמדים, שאתה לומד למשל שמונה קבצים על הסדר, זה מפתיע אותך כל פעם מחדש, אתה לא יודע לאיזה פסקה אתה מגיע, נגיד אתה עושה חברותא בשמונה קבצים, חוץ מזה שאתה צריך לשבור את הראש כדי להבין את הרב קוק, אבל אתה מתחיל, פתאום הוא מדבר איתך על התשובה, פתאום פה על התפילה, פתאום פה על הטבע, פתאום פה על הקודש, פתאום פה על הספרות, פתאום, כן, וזה עובר מאחד לאחד, כל אחד עומד בפני עצמו. ופה הוא כותב בשמונה הקבצים בקובץ הראשון, שכמובן שאנחנו צריכים להתאמץ כפי היכולת בשמירת המעשים. אין, קודם כל בייס, תורה ומצוות. אבל מאומה לא ניסה בעמלנו בשורה השנייה. אם לא רק נשאר עם המעשים, אם לא נצרף אל רוממות המעשים, גם אל תעופת הרעיון של האוצר שגנוז בהם. מה המשמעות של הדברים? אתם יודעים, בדורות עברו אנשים לא שאלו שאלות. היית בא אומר, אנשים היו עושים. ההתרשלות העיקרית שהייתה בעבר לא נבע מתוך אג'נדה וכפירה עצמית, אלא נבע מתוך כישלון הרוח ומתוך עצלות, כמו שכולנו לפעמים עצלים ואין לנו כוח. אבל לא היה משהו שהוא דווקא נגד, אבל בדור הזה, שזה דור עקבתא דמשיחא, שכבר אמרה לנו המשנה במסכת סוטה שחוצפה ישגה. מה משמעות החוצפה? למה ככה? מי אתה שתגיד לי ולמה דברים? ולכן אנחנו צריכים להתעלות, למה? כדי שלא יישארו המעשים מצוות אנשים ולומדה, לא רק שהם לא יועילו, אם הם יישארו רק ככה, אם לא נסה לבאר את העומק שלהם, את המשמעות הפנימית, אלא הם גם ישפילו את הרעיון. ובסוף תראו מה הוא אומר, וכאילו הוא חזה ולא ידע מה חזה, או חזה וידע מה חזה, שהדבר יוביל לביטול המעשים בשעת נפש, כלומר עזוב אותך. וככה בסופו של דבר נשארים עם דברים גדולים, עם רעיונות, עם רצונות, אבל בפרטים לא רוצים לגעת, ולכן זה איזה משימה, משימה קשה. אנחנו לא תולים בה את חיוב המצוות, כמובן שאנחנו צריכים לעשות אותה כפי שהם, אבל עלינו להשתדל ולהתאמץ. ככה הוא גם כותב באורות התשובה, מה זה אורות התשובה? אז תגידו לי אם הוא לא כתב ספרים. באו תלמידיו וקיבצו מתוך אותם פנקסים ומתוך אותן מחברות, קיבצו את כל הפסקאות ואת כל הנושאים שקשורים לדבר הגדול הזה שנקרא תשובה לפי פרקים, ובנו את הספר הזה. אמנם שם חייבים לומר שאת שלושת הפרקים הראשונים והקצרים באורות התשובה הוא כתב כספר, אבל אז הוא הפסיק, ואז קיבצו את זה וזה באורות התשובה. ושמה בפרק ד' סימן י', איך אני יודע את זה? כי כבר אמרנו ולמדנו שצריך לעשות סימנים, נכון? סימנים, נכון? אז יש יגידו יד, ואני אומר די, לא כי אני אומר די, אלא כי זה הצעקה, שאתה שומע אנשים שאומרים די, נמאס לי, נמאס לי בפרטים, אני רוצה דברים גדולים. אומר הרב קוק שזו מה שצועק את החוצפה שלי כבתא דמשיחא, די. החוצפה של עקבתא דמשיחא מגיעה כי העולם מוכשר לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים מקושרים עם הכלל. כלומר, איך אני בעמדה שאני עומד פה בבודקה הקטן הזה או בעמדה הזאת בחברון, אני לא סתם עכשיו עומד ויכול לישון, כי כל המזרח התיכון תלוי בי. ואז אני מבין, וואו, זה נותן לי תעצומות נפש. אם אני חוזר לדוגמה שפתחנו בה, מדרור ויינברג, כן? אז אותו דבר אומר, תובעים את זה. ואין פרט בלתי מקושר, סתם דבר שחלה בחלל החדר, שרץ לבד, פרטי פרטים עם הגודל, יכול להניח את הדעת. וזה דרישה וקריאה. עכשיו, כמה שאנחנו יכולים, נעשה זאת. לא תמיד אנחנו יכולים, קטונו. אבל זו איזו דרישה שעלינו לעשות אותה. וכך גם הוא כותב בצורה מאוד ברורה, בפנקס י' ג', פנקס י' ג', זהו הפנקס הראשון שהרב קוק כותב כשהוא עולה לארץ ישראל והולך להתגורר ולהיות הרב של יפו והמושבות. אנחנו מדברים לפני 120 שנה. כן, 1904 למניינם. הרב קוק עולה לארץ ישראל בגיל 39, עוזב את כל הגדולה והכבוד והערכה ואת התורה שהיה לו בקהילות אדירות שהיו באירופה שהוא היה רב שלהם, בויסק, זוימיל ועוד כל מיני מקומות כאלו, והוא עולה להיות הרב של יפו והמושבות. ואתם מבינים מה המשמעות של הדברים האלה, כן? לגייס מניין כל יום, מי להיות כותב וליושב על מדין ודן ברומו של עולם, והיה בישיבת וולוז'ן עם הנציב, הדברים הכי גדולים, פתאום הוא צריך עכשיו להסתובב ביפו ולגייס מהסבלים שהגיעו מסלוניקי, כי הסבלים הראשונים שהיו ביפו היו מסלוניקי. הנמל בסלוניקי היה של סבלים יהודים והיה שובד בשבת. ויש שם בית כנסת, מי שמכיר, בנמל, שרשום שם, נכון, על איזה אבן קטנה, פה הקימו את זה, כן, והיה צריך לקבץ אותם, אבל אז הוא רואה. ומה הוא רואה לנגד העיניים שלו? מוריי ורבותיי, והוא כותב על זה הרבה ומאמרים, הרבה, כמו למשל מאמר הדור המפורסם, הוא אומר, אני רואה אנשים שכופרים, אבל זה כפירה חדשה. הכפירה של פעם, עזיבת הדת של פעם, נבעה בעיקר, כפי שאמרנו, מהתרשלות. אין לי כוח, עזוב אותך. הרבה יותר נעים במיטה בשש בבוקר, מאשר בבית כנסת בשש בבוקר. כולנו מכירים את זה, בסדר. זה התרשלות, זה עצלות. אבל פתאום הוא רואה אנשים שהם לא מתרשלים מעצלות, הם קמים בבוקר לסחוב את התפוזים של ג'פה כדי לייצא אותם, כי הם רואים בזה שליחות שמארץ ישראל יצאו תפוזים. והוא רואה אנשים שאחרי שהם עובדים, הם הולכים להילחם עם הערבים להגן על, על הארץ, על המדינה, וכיוצא בזה אומר, יש פה כפירה, אבל אני לא מבין אותה. היא לא מה שאנחנו רגילים לראות. ואז הוא מבין שיש פה משהו חדש, שזה החוץ פדיק וזה המשיכה. כפירה שנובע מתביעת גדלות. לא מצדיק, אבל זה דורש גם כן הכנה או דרך אחרת להתמודד איתה. אם אדם הוא מתרשל ואין לו כוח, מה אני עושה לילדים שלי? מי שיקום בבוקר וזה יקבל פרס. זה עובד עד גיל, איזה? 5-7? בסדר? זה עובד. ואז כל פעם תמיד את השוקולד הקטן וזה, איך אתה מתגבר על עצלות? עם משהו שמרנין את הגוף. אבל להם אתה תבוא ומה תמכור להם? תפוזים תיתן להם שיהיה להם טעים? זה לא מזיז להם. הם חיים עם המלאריות והם מסכנים את חייהם, הם רוצים דברים גדולים. ואז הוא אומר, ההכבדה במקום הרביעי המורגשת מקיומה של תורה, תורה בדיוק בפרטי ההלכות אינו בא כי מחיסרון ברור של ידיעה ברורה ודבקה בנפש וכולי. אני קצת קופץ על כן. זאת בשורה השלישית, חובת כל הוגה דעות לעשות בתורה לשמה ליבון ההלכה שתהיה מחוברת כסמלה. כן, מה הוא רומז פה, לאיזה מושג? לפרוס את הסמלה, כן, לפרוס ולהסביר. וזה משהו שמוטל עלינו, וזו עבודה לא פשוטה, כי יש אנשים שהם גאונים בהלכה ויש אנשים שהם גאונים באמונה ובמחשבה, אבל לבוא ולקחת ולראות את הפרטים, את הגודל, ולחבר בין הדברים, זו עבודה מאוד קשה. לבעל דעה רחבה, עכשיו מה הוא אומר פה? עוד משהו מעניין. בסופו של דבר, אם אתה מבין את הגודל, אז הפרטים לא מעיקים עליך. אני אתן לכם משל למה הדבר דומה. אני לא זכיתי, לצערי הרב, לכישרון מוזיקלי. לא זכיתי. בחילה, כן? אבל אדם, אדם, כן, אדם, לא, לא זייפן גדול, אבל כן, לא, אבל אני לא מבין הרבה במוזיקה, במקצבים, במקאמים וזה, כן. אדם שהוא מבין טוב במוזיקה, כל פרט סורם לו, הוא אוהב כל פרט. אני תביא לי איזה, וואי, זה יופי, נחמד מאוד. אבל כל זיופון, כל איזה פיפס קטן שלא בדיוק כפי שהוא ציפה בזה, הוא רוצה את זה. כי הוא מבין את הגודל ואת המשמעות של כל המהלך כולו, אז הוא לא סולד מן הפרטים, אלא דווקא הפרטים מגלים את אהבתו, וכל פרט מטריד אותו ונוגע בו, וכן הלאה וכן הלאה בכל תחום ובכל מקצוע. אדריכל. גם זה לא. כן? אני יודע, ברוך השם, תראו איזה יופי, בית בנוי, הכל עומד, כמו שצריך, וזה. אם יהיה פה איזשהו בלגן, וזה, אז זה יפריע לי, אם לא. אבל מי שכל פרט אומר, רגע, למה הקיר שם עקום? איפה עקום? לא שמתי לב. למה זה לא מדויק? למה זה לא תואם מנורה מול מנורה? ככל שאדם יותר נוגע בכלל, גם הפרטים מאוד קשורים אליו, ולכן הוא אומר, בוא נחפש את הכלל. וככה הוא אומר, הדייקנות בסוף מקור רביעי היא תולדת השלמה, כמו שדיוק, דקדוק שפה, הוא נערך לשלמותם של המדברים בה. כשהילדים הקטנים מדברים ועושים כל מיני דברים, אתה מאיר להם, מה? אבל לנו זה מפריע. כי אנחנו אוהבים את השפה, אנחנו עוברים את המכלול, ולכן זו היא העבודה, מוריי ורבותיי. עד כאן הקדמה לגבי מהי העבודה. עכשיו בוא ניגש וניגע במה שאמרנו ארון הברית, בסדר? ויש פה משהו מעניין, עד כמה אפשר לרדת לרזולוציות של כל דבר, וננסה לזכור כמה דברים בארון הברית. המבנה שלו, החומרים שממנו היה עשוי, הרי כל כלי יש לו כמה מרכיבים, קודם כל מה המבנה שלו. אתה מגיע למנורה ואתה שואל את עצמך, למה המנורה מקשה אחת? למה דווקא היא? הכלי שהכי קשה לעשות אותו מקשה אחת, כי הוא הכלי הכי מלא בפרטים, זה שאלה. למה זה המבנה שלה? מה זה בא לסמל? אחרי זה אתה יכול לשאול על החומרים. למה אהרון עשוי מהחומרים האלה? למה היה בועץ מבפנים אם לא ראו אותו? רצו לחסוך בכסף? לא יכול להיות. כי באיזשהו שלב עוד מעט נקרא בפרשות שמה, שמה אומרים למשה רבנו, חבר'ה, תפסיקו להביא, די, זהו, נגמר. כבר סיימנו, לא היה חסר כסף. יש פה משהו, למה בחומרים הללו? במידות שלו. זה לא סתם מידות. אפשר לראות, לארון יש מידות חצויות, לשולחן יש גם חצויות וגם שלמות, למזבח רק שלמות. זה לא סתם קרה. וככה לזכור את הדברים, ובואו נתחיל קודם כל עם החומר שממנו עשוי אהרון במקור החמישי. הרבה פרשנים מדברים על זה. אומר הרש"ר הירש, למה גם עץ וגם זהב? העץ הוא חי, הוא מתפתח, נכון? הוא משהו שהוא כל הזמן בצמיחה, אמור להיות, אם הוא מחובר לשורשיו, הוא בצמיחה. לעומת זאת הזהב זו היא מתכת שהיא דוממת, היא קרה, היא לא צמחת ולא זזה, היא דומם. יש שני צדדים בתורה, מוריי ורבותיי. צד אחד בתורה, זאת התורה לא תהה מוחלפת. אחד מהדברים שהיהדות במשך כל הדורות נלחמת נגדו, וגם היום, ואני חושב שאנחנו היום במדינת ישראל מראים לכולם עד כמה התפיסה לא הייתה נכונה, אבל במשך 2000 שנה היה קשה להביא את הדבר הזה, שהנצרות אמרה, חבר'ה, הכל טוב, אתם הייתם בסדר, אבל מתי שהוא קרה וזה התחלף והחליפו אתכם
ברית חדשה,
והנה תראו, ואתם מושפלים ובזויים, אבל הנה חזרנו ובנינו ועשינו. אז עכשיו כל התפיסה הזאת נופלת. לכן אגב הוותיקן הרבה פעמים, במשך שנים רבות לא הכיר במדינת ישראל כמדינה, כי זה בעצם סתר את כל תפיסת עולמו ואת כל האמירה שיש ברית חדשה. אין ברית חדשה, ברית חיה וקיימת, והנה היא שווה ורק ראית אותה. אני בדרך כלל בכנסת כל יום, עובר באיזה סמטה בשכונה, יש שם גן ילדים, בגן הזה יש גפן. הגפן הזאת זה גפן, כל מי שמכיר גפנים וגידל וראה או שיש לו בבית דברים כאלה, עכשיו הגפנים הם על הפנים נראות. איך הגפן נראית עכשיו? ארומה. וגם הגזע שלה, זה לא בדיוק גזע, כן? אבל הגזע שלה זה נראה דבר כל כך יבש ומצומק, שאם אני לא הייתי יודע שכל שנה הייתי תן כל כך הרבה דברים, הייתי כבר אומר, חבר'ה, יאללה, להחליף, להחליף. נגמר הסיפור שלה. לחתוך, לשים חדש. חבל. אבל אתה יודע שזה חי וקיים גם כשאתה לא רואה עדיין את הפירות. לא סתם מגיע ט"ו בשבט, מוריי ורבותיי, דיברנו על זה בשלב שעכשיו אתה חוגג יום הולדת, עכשיו לא נעים, כל העצים עצובים עכשיו, לא, אבל אתה יודע שיש חיים פנימיים שמתמלאים מתחת לאדמה. דיברנו על חינוך, על זריעה. יש איזה סיפור מפורסם, מייסן מפורסם, במבוק סיני, הוא גדל, מוריי ורבותיי, בתוך משהו כמו 6 שבועות, חודשיים, בערך משהו כזה, לגובה מגדל של 15 קומות בשישה שבועות. תחפשו בגוגל, תראו שיש דבר כזה. אתה תופס את הראש ואתה אומר, איך זה קרה? אתם יודעים איך זה קרה? אתה צריך לשים אותו באדמה ובמשך 4 שנים להשקות אותו באופן קבוע יום יום, או פעם ביומיים, לא יודע, אבל תקופה קבועה, 4 שנים. אם פספסת, עכשיו תראו לך מה זה. אתה בא ושם מים, אתה אומר, טוב, יאללה, נו נו נו, קדימה, תתחיל לעבוד. אתה עושה את זה חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, שנתיים, לא קורה כלום. אתה בטוח, נגמר הסיפור, הלך. אין הלך. יש מה אני רואה בעיניים, בתוך, בפנים. איך הוא גדל בשישה שבועות למגדל? איך הוא לא ייפול? כי הוא כל הזמן, השורשים שלו באדמה. אבל לא הכל רואים, זה עם ישראל. זוהי הגפן. לכן עם ישראל הוא נמשל לגפן, גפן תסיע ממצרים וכו' וכו'. וממילא אני אומר, זה הצד של כל הזמן ההתמדה הזאת, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת, לכן זה זהב. זה משהו שהוא קבוע ולא ניתן לשינוי. עם זאת, אם אתה תישאר רק קבוע, ולא תבין שהמציאות מתחלפת ומשתנה, ותעשה את התורה, תורה של חיים, עם היסודות שהתורה נתנה לך, אבל אם לא תחבר אותם לחייך, גם זה לא טוב. התורה היא לא רק משהו שהיה בעבר. אחד המקומות כתבתי, אולי, תראו, ביקשו בעולם קטן שאני אכתוב קצת על בתי הדין, מי שיהיה לו עולם קטן בשבת תראה. אז כתבתי שם שלצערנו הרב, המשפט העברי, תורה היא קבועה, היא יציבה, אבל נראה כאילו הוא נשאר בעבר. כל היסודות של דיני הממונות, וזה לא נכון, זה תפיסה שגויה. זה מה שאומר שאנחנו צריכים להראות איך הדברים האלה הם חיים וקיימים וצורכים עם עם ישראל שצומח, וכן, להכל יש פתרון בדיני הממונות, על פי ההלכה, גם כן. אז זה שני צדדים שהם חיים וקיימים. אני אגיד לכם משהו מעניין על זה. שאומר השלה הקדוש, הרב ישעיהו הורוביץ, לא רבים זכו לקדוש. כלומר, להרבה קוראים קדוש, להרבה קוראים קדוש, יש הרבה גאונים, יש הרבה גאונים, כן, אבל לא כל אחד זוכה שזה יישאר איתו. כל אחד ברגע אחד הוא קיבל איזה משהו, הוא קיבל איזה משרה, נהיה גאון. בלילה ברגע אחד, גאון, הוא צריך להיות גאון, כן? אבל יש כאלה שנשארו, הגאון מבילה. הוא באמת, הוא נשאר עם זה, הגרא, ככה קוראים לו, הגאון רבי אליהו. בכל אופן, השלה הקדוש, הוא כתב הרבה ספרים, אחד הספרים שלו נקרא 10 מאמרות על הפרשות, ככה קצת על פנימיות התורה. הוא מביא באחד המקומות איזה וורט שהגמרא במסכת נידה אומרת על דגים, כתוב שדג יש לו כולנו יודעים שני סימני טהרה. סיפרתי לכם על המסעדה שפתחו ליד הכולל שלנו, סיפרתי לכם. סיפרתי לכם על הכריש? לא, אני רואה שאנשים זה. אז אמרתי לכם, פתחו ליד הכולל יש לנו מסעדה. של שף מאוד מפורסם, מאוד מפורסם. וזו המסעדה הראשונה שלו, מה שאני הבנתי פשוט, אחד האברכים שלנו, הוא המשגיח שם. אז כל המייסס הוא מגיע אלינו עם כל מיני סיפורים. יום אחד הוא מגיע אליי, אומר לי, תשמע, צריך עכשיו, לא, הם לא רוצים לאכול כריש חס שלום, כי לא היה שאלה בכלל, אבל את הווסאבי של הסושי, מגרדים אותו עם מגרדת של אור של כריש יבש, מותר או אסור? הוא אומר, תגיד לי, מה עכשיו? זה מה שמדריד את עם ישראל? זה עכשיו, לא, אמרתי לו, אבל מה העניין? הוא אמר לי, תשמע, שאלתי אותם, יש משהו בחספוס, זה כמו נייר זכוכית כזה, משהו מחוספס. אמרתי לו, תקנה נייר זכוכית. לא, זה לא, לא, זה בסדר. אז דנו בזה, לא נראה לי שמותר, אם אתם שואלים למה יש זה, לא נראה לי שזה מותר, כן? האור של הקריש הזה למגרדת. אבל אני חוזר ואומר, דגים יש להם שני סימני טהרה. סימן אחד סנפיר, סימן שני קסקסת. כולם יודעים, קל מאוד לדעת את זה, מאוד להבין את הדברים האלה. אומרת הגמרא במסכת נידה, כל דג שיש לו קסקסת, כן? אז יש לו סנפיר. מה? נכון. אבל, מה? אבל, רגע, אז שואלת הגמרא, אם כל דג שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, למה צריך לומר לך שני סימני טהרה? מספיק תגיד, כל דג שיש לו סנפיר כשר, כי אני יודע אוטומטית. נכון? שיש לו את המנוע מאחור. מצוין. עונה הגמרא, שאלה טובה, יגדיל תורה ויאדיר. עכשיו, רבי חנניה, לא, 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 כן. עוד 10 דקות, בסדר, לא. אחד פתאום, התגדל. לא, יש לנו זמן למנחה. יגדיל תורה ויאדיר, אומר השלה הקדוש, אני לא מבין מה הפשט. מה זה הדבר הזה אומר? תלמיד חכם, התורה זה מים. הוי כל צמא לכו למים, התורה זה מים. תלמידי חכמים נמשלו לדגים. אפילו יש אחד, המורה קוראים לו רב הים, הים נונה. מה זה נון? זה דג. הים נונה, למה? הוא היה שוחה בים התלמוד. תלמידי חכמים שאלו לדגים שוחים בים התורה. כדי לגדול בתורה צריך שני דברים, סנפיר וקסקסת. מה זה קסקסת? קסקסת זה כמו שריון קסקסים. זה לשמור על המסורת, על הדברים הקיימים, לא לשנות. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. זה הזהב, built in, as is, לא צומח, לא משתנה, זה צד אחד. קסקסת. אבל עם זאת צריך תורה של חיים. לכן צריך עץ בארון הברית, וזה הסנפיר שמסמל את ה... לזוז עם הקסקסת הזאת. זה שני הצדדים, ואז יגדיל תורה ויאדיר. אבל זה ביטוי אחד שיש בארון הברית, ואומר את זה הרש"ר הירש, מי שירצה יעיין שם. נעבור רגע לגבי המבנה. מה המשמעות של הדבר הזה? עץ מבפנים, עץ מבחוץ. אני לא מדבר על החומרים רגע, על החומרים דיברנו. אבל מה המשמעות של המבנה הזה? אומר פה המהרש"א, לפי סוגייתנו במקור השישי נראה כי גוף הארון של עץ היה דוגמת האדם, כי האדם הוא עץ השדה. אגב, המהר"ל מפראג אומר מה זה האדם הוא עץ השדה, הוא אומר האדם הוא עץ השדה, אבל הוא עץ הפוך. כמו שבא, הוא אומר עץ הפוך. עץ, השורשים שלו מלמטה, האדם הוא עץ השדה במובן ההפוך, השורשים שלנו מלמעלה, אתה לא רואה. אבל יש שורשים רוחניים לכל אחד שממנו הוא חי. ואז הוא אומר, אבל מה יש בעץ? והיו שני ארונות מבית ומחוץ, לרמז שיהיה תוכו כברו. אחד הנשיאים קראו לו רבן גמליאל. הוא היה, כולנו יודעים, דיברנו עליו כבר כמה פעמים לאחרונה, היה מאוד מאוד טף, קשוח, קפדן, נכון? היה קשוח. הוא אמר לרבי יהושע, אתה תבוא אליי, נכון, אנחנו יודעים, ראש של הקפה. אבל הוא גם שם שומר בבית המדרש עם מגנומטר רוחני, לא לאקדחים. מגנומטר, מי שאין תוכו כברו, לא יקרה, איך אפשר לדעת מי תוכו כברו? איך אפשר לדעת? כן, אבל, ואולי לא איזו להיכנס. באו והחליפו אותו, רבי אלעזר בן עזריה, באותו יום התחלפו, נכנסו לבית המדרש, 400 או, ויש אומרים 700 ספסלים, אלפי לומדי תורה ביום אחד הצטרפו, כי מי יכול להגיד תוכו כברו? אבל יש להגיד מה אני, ויש להגיד מה אני שואף. הגאון מווילנה, דיברנו עליו, אמר משהו פלא פלאים, הוא אומר, כתוב כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. שואל הגאון מווילנה, אני לא מבין. יש אנשים עושים פה הבדלה, מסתכלים על היין, נכון? בברכת הגפן יש עושים את זה, למה? היין הוא מחזיר לך את הפנים שלך. מים, מורי ורבותיי, תראו קסם, זה מה שנקרא המחשה בשידור חי. אני לא רואה את עצמי. אני לא רואה את עצמי. מה זה כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם? אתה לא רואה את עצמך כשאתה מסתכל על מים, רק אם יש מה, בגלל שיש את הרקע שמגיע מלמעלה של השמיים, אז אתה יכול לראות את עצמך. אבל הנה, זה המים הם שקופים. אתה מבין למה שקופים? כי, אומר הגאון מווילנה, כי ביין יש וו מיותרת. אמרו לו, איזה וו יש ביין? יין זה בלי וו. עכשיו גם מבינה, הוא בשפה העברית זה קודש קודשים. הוא אמר יש, הוא אומר, תסתכלו, יש תוכו כברו. כל אות יש לה את האות ויש את המילוי שלה. יוד, איך כותבים יוד במילוי? יוד וו דלת. יוד זה נכון עשר. וו ודלת, כמה זה בגימטריה? עשר, מצוין. אחרי זה יש לנו ביין עוד פעם יוד, נכון? מצוין. יש לנו גם כן עשר בעשר. נון, איך כותבים נון? נון וו נון. יש בפנים וו מיותרת, זה מה שהוא התכוון, כלומר אין תוכו כברו. אם מישהו מתנהג איתך אבל אתה קולט שהוא לא באמת איתך, אז אין כמים לפנים לפנים. אבל במים אין שום דבר מיותר, מה שיש בפנים יש בחוץ. מים זה מם, מם ומם, אתם מבינים מה אני אומר, נכון? יוד, יוד וו דלת ועוד מם, תוכו כברו. מי שבאמת איתך אתה קולט את זה, ולכן כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אם מישהו משחק איתך ולא באמת מבפנים ומבחוץ אותו דבר, אתה מרגיש את זה, ואז אתה לא מתנהג אליו באותה צורה. ולכן אומרים לך, ארון הברית היה ככה כדי לרמז על תוכו כברו. בוא נזדרז, כן? וואי, לא נספיק על השקלים, אה? בדים, בוא נדבר רגע על הבדים. הבדים שיש לנו בארון, נכון? היו לנו כמה כלים עם הבדים. היה לנו שולחן, היה לנו מזבח, בכולם היה לנו בדים. מה זה הבדים? זה מה שהלוויים שהם היו סוחבים, כן, הם היו ככה סוחבים את זה. נכון, כתוב שקורח, אנחנו עכשיו יש לנו זמן את קורח, אבל זה כמו הדרשן שלא היה לו מה לומר, נזכר בקורח, וזה כן, לא, אבל לא, זה לא בגלל זה. קורח היה מנושא אהרון, ובכל זאת חלה גם משה, והם נשאו את זה ככה. אבל היה ציווי מיוחד בבדים של אהרון. בבדים של אהרון היה כתוב, לא יסורו ממנו. לא מספיק הקודש קודשים כזה קטן. תקעו לך שם שני בדים, תנסו לדמיין את הכהן הגדול, הולך עם המחתה שלו, הכל גחלים, זה וזה, לחוץ, יום כיפורי, כל ישראל מספיק עשו לו מכשולים כאלה, למה לא יסורו ממנו? שים בצד. כשנוסעים עכשיו, ובנוחו יאמר, וכשמתחיל לנסוע, קומה ישראל, כן? אז תשים את הבדים ותתחיל ללכת. וזה היה איסור, תסתכלו בבקשה בתחילת המקור, בעמוד הבא. הגמרא ביום עין ב' אומרת, המסיר את בדי אהרון לוקה, איסור תלה, מלכות. אבל במזבח כתוב שהיו בדים רק בסט אותו ובשולחן. למה לא? טוב, נו, עכשיו נעשה פה, לא נעשה את זה באמת, אבל כל אחד יכול להסביר לנו בספרה שלו, וזה מה שאני רוצה לפתוח את עיני הציבור היקר והקדוש, שבעצמו יתחיל להגיד, למה לדעתכם דווקא בארון אי אפשר להסיר את הבדים? זה לא עניין טכני, יש פה עניין, התורה צריכה ללכת איתך תמיד. תמיד היא צריכה כלי של נסיעה, בשוכבך ובקומך, בלכתך בדרך. היה לנו... סיפרתי לכם על הדין תורה שהיה במאה שערים שהבאנו שם, אז שני הצדדים אחד אמר לי, תשמע, אומר לי הרב, אני הולך בינתיים לכולל, יש כל כך הרבה כוללים שם, אני הולך לכולל, תקראו לי כשהמומחה מגיע, עכשיו אני אתחיל לחפש אותו במאה שערים. אז אומר לי, אבל ביטל תרי, אמרתי לו, בלכתך בדרך, אני עמדתי עם ספר, כבודו רוצה את החומה שלי? כן, כן. אבל התורה צריכה להיות תמיד, אין זמן שמניחים את התורה, אז הבדים לא יסורו ממנו. כן, ותראו את הכלי יקר. במקור השמיני, לא יסורו הבדים כי ברית הכרותה שלא ימושו מפיך ומפי זרעך. לא ימוסה בתורה זה מפיך. זה עוד נקודה. אני רץ קדימה. מידות אהרון, כולנו מכירים את הוורטים האלה. המהר"ל מדבר, כל מידות אהרון חצויות. מי שחושב שהוא שלם, יהיה לו קשה לקבל את התורה. אוי כל צמא לכו למים, אומר המדרש, מה המים יורדים למקום שנמוך, אף התורה נכנסת רק למי שמנמיך את עצמו, לא סתם הר סיני שהיה הר הנמוך, זכה לקבל את התורה. ולכן המידות הן חצויות. אגב הרב קוק, סיפרנו פה ואפילו אני חושב שהבאנו וקראנו, שהיה לו עם ברנר איזשהו מחלוקת, וברנר כתב עליו שנשמתו של הרב קוק חצויה, כי הוא מבולבל. הוא גם פה וגם פה, הוא לא במחילה כאילו להסביר, הוא לא סגור על עצמו, הוא חצוי כזה, הוא ככה. מה יגיד הרב קוק? מה יגיד אדם גדול? כתב ככה, פרסם, מי שאמר עליי שנשמתי חצויה, אמת הוא אמר. אין לך אדם שהוא שלם, רק הדומם הוא שלם. יש אדם שהוא שלם? מה אומרים לכולנו, פרשת האזינים, אם אני לא טועה? כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. כולם רוצים להיות שלמים. אתה רוצה להיות שלם? תהיה חלק. אם תהיה חלק, אז תתחבר חלק מהקדוש ברוך הוא, אין לך שלמות גדולה מזאת. ולכן אומרים לנו על המידות של אהרון, שכולם הם חצויות, לשים את הבן אדם במקום הנכון. מי שירצה יסתכל במקור העשירי על הנושא של הכתר, על הכתרים שהיו שם, כל מיני כתרים. ואני לצערי לא מספיק לדבר על השקלים. לא מספיק לדבר על השקלים, נשלים את זה ככה עם איזשהו סקרנות מסוימת, אבל מה? יש לי דיון היום, אני חייב, לא מינכה וזה, אבל אז אני רק רוצה לומר עוד משהו אחד, לא גם הבטחתי, אז אני, רבי חנניה מחכה לי פה, אני רק רוצה לומר עוד משהו אחד, לגבי הקרובים, וזה היסוד מוריי ורבותיי, עם כל הקדושה שאנחנו מדברים, עם כל המעלה של קודש ולבנות בית להשם, אנחנו צריכים לזכור, והדברים הם ידועים מפורסמים, ואין אנו חוזרים אלא למפורסמות כדי להרגיש את המפורסם, כפי שאומר הרמח"ל החסיד במסילת הישרים בהקדמה שלו, אין אני בא לחדש דבר אלא לחזור על המפורסמות, כי דווקא מה שמפורסם האדם נופל בו לפעמים ולא זוכר. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה פניהם משל אחיו. עם זה שאתה פורס את כנפיך ולמעלה, עם זה שאתה מתעלה לקדושה ומתרומם, עלינו לזכור תמיד גם כן פניהם איש של אחיו. היכולת להופיע את הקדושה בעם ישראל היא מתוך ציפייה ותפילה ותקווה לקדוש ברוך הוא, ועשיית רצונו, אבל גם מתוך מבט היא של רעהו וחיבור היא של רעהו, פניהם היא של אחיו, ואז ככה השכינה שרתה בעם ישראל. שנזכה בעזרת השם לראות בבניין בית מקדשנו ורבי ימינו רבי חנניה בן עקשיא אומר.